מדביר, אני גר בשנחאי מ-2001, בקרוב 15 שנה. עברתי לפה בתור עיתונאי, עבדתי בטלוויזיה הישראלית לפני שבאתי לפה. אחרי שהגעתי לשנחאי, לקחתי בעצמי את הסיור בעקבות ההיסטוריה של יהדות שנחאי, ומצאתי את כל הסיפור מרתק, בגלל שבישראל מסתבר אנחנו לא לומדים בכלל על היהדות של המזרח הרחוק, יהדות סין. אז מצאתי את הסיפור מרתק, ואחרי שעשיתי את הסיור, אישה ישראלית, ג'ורג'ה, שהעבירה את הסיור לפניי, היא ידעה שאני עובד בתקשורת, אז הביאה לי סיפור שחנויות עתיקות שבשנחאי מוכרות מצבות יהודיות, והיא חשבה שזה יהיה סיפור מעניין בתקשורת הישראלית. והאמת שבהתחלה לא כל כך חשבתי שאני אעסוק בסיפור הזה. בתור צלם טלוויזיה צילמתי בבולגריה כמה שנים לפני שהגעתי לשנחאי בתי קברות יהודים במצב לא טוב, ובארץ היה קשה לעשות מזה סיפור. אבל אז ג'ורג'ה סיפרה לי שפה בשנחאי היו בעבר 4 בתי קברות יהודים, כמעט 4,000 מצבות היו פה, וכולם נעלמו בעצם. בתקופה של 50 שנה של הקומוניזם, כשיהודים כמעט לא גרו פה, כל בתי הקברות הועברו מהעיר, אחר כך נהרסו במהפכת התרבות הסינית, ובעצם היום בעיר הענקית הזאת של שנחאי, שאפשר למצוא בה הרבה דברים, אי אפשר למצוא אפילו קבר יהודי אחד שעומד במקומו. ואז התחלנו תחקיר מעניין על היעלמותם של בתי הקברות, ותוך כדי התחקיר נשאבתי לתוך הסיפור הזה של יהדות שנחאי, ומשהו כמו לפני 13 שנים, כשג'ורג'ה חזרה לישראל, היא שאלה אותי אם אני רוצה לעזור להם הסיורים האלה, לצפות בהתחלה שהייתי עושה שאני אעשה את זה, מה שאני עושה היום כמעט כל יום, זה מעביר את הסיורים בעקבות המורשת של יהדות שנחאי.
המורשת של יהדות שנחאי מאוד מאוד מעניינת, כשמדברים על יהדות שנחאי, כפי שאתה יודע, אני הייתי עכשיו בשנחאי, עדיין גם הסינים מדברים על היהודים בשנחאי, בעיקר על משפחת כדורי וססון, היהודים הבגדדים שעזרו בהקמת שנחאי. אז אולי נתחיל עם ההיסטוריה של היהודים שהגיעו מבגדד, מעיראק לסין.
בעצם בשנחאי היו 3 קהילות יהודיות שונות, כשהראשונה בהן באמת הייתה הקהילה העיראקית, שהתחילה להגיע לשנחאי בעקבות מלחמת האופיום שהייתה באמצע המאה ה-19. משפחת ססון עם הרבה בנים שנשלחו לכל מיני מקומות במזרח הרחוק, הגיעו לשנחאי, ראו את ההזדמנות לפתוח את הסכם בעיר, בעיקר במסחר באופיום, שהיה אז בעצם מסחר לגלי, חוקי, על ידי השלטונות הבריטיים ששלטו, שלקחו שליטה על העיר. ואחרי שמשפחת ססון פתחו את המשרד, הם התחילו להביא עובדים אחרים שעבדו בחברה שלהם, והעובדים האלה בעצם, שכולם היו ממוצא יהודי בגדדי, הם אלה שהיוו את הקהילה הבגדדית הראשונה שהתחילה להתגבש בעיר. רבים מהם התפצלו ממשפחת ססון והפתחו את עסקיהם בעצמם, כמו משפחת כדורי, עזרא, המשפחת אברהם, חרדון, והם נהיו בעצם המובר אנד שייקר של שנחאי בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20.
גם אני הבנתי שכל הבניינים הגדולים בבון הרבה מאוד נבנו על ידי היהודים הבגדדים.
זה נכון, אי אפשר להמעיט בערכם של הקהילה של היהודי בגדד ושנחאי. מהרבה בחינות העיר נראית היום כמו שהיא נראית, בגלל התרומה הכלכלית ובהחלט התרומה הנדלנית של הקהילה הזאת והפיתוח של העיר. היום היא נראית הרבה בייחוד ההשפעה של היהודים מבגדד שגרו ועבדו בעיר.
אני מבינה שאחר כך הייתה קהילה יהודית מרוסיה, ואחר כך כל אלה שברחו מגרמניה, מפולין וליטא בתקופת השואה, אבל קודם כל באו יהודים מרוסיה לשנחאי גם כן לחפש הרפתקאות וכסף.
הקהילה היהודית השנייה שהגיעה לשנחאי הגיעה באמת מהגירה מרוסיה, בסוף המאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, כשהקהילה הזאת בעצם אפשר לחלק לשתי הגירות שונות, אלה שהגיעו ממש בתחילת המאה ה-20, בעיקר ברחו מהפוגרומים והאנטישמיות הגואה ברוסיה, שבעצם המקור שלה היה בצאר הרוסי בעצמו, או שהם רצו לברוח משירות בצבא של הצאר, שכפה להם שירות ארוך בצבא, ורובם בכלל לא חזרו הביתה מהצבא. והחלק השני של הקהילה הרוסית הגיע בסביבות השנות ה-1920, כשהיפנים חדרו למנצ'וריה וכבשו את האזור הזה של אסיה. הרבה יהודים שחיו בערים כמו חרבין או ברוסיה, בוולדיווסטוק, פחדו מהיפנים, אז הם עברו דרומה לשנחאי, שהייתה אז כבר בתחילת התקופה תקופת הזהב של שנחאי שנות ה-20. אז בעצם שתי גלי הגירה שונים של הקהילה הרוסית, אחת כמעט בלי מאני, בלי כסף, אלה שברחו מהפוגרומים, והשנייה, אנשים שכבר היו מבוססים, עבדו בחרבין או בטיינג'ין שבסין או בוולדיווסטוק, החליטו להגיר דרום על השנחאי כדי לחיות חיים בטוחים יותר ולמצוא עוד הזדמנויות עסקיות בשנחאי. והתרומה שלהם לשנחאי, כמו בערים אחרות בעולם, או בעצם ביסוד שכבת עסקים בינונית, כלומר מקולות, מסעדות, חברת פרווה, בתי קפה, עסקים של צילום, או שהם היו עסקים אקדמיים, כלומר סופרים, מוזיקאים, דוקטורים, עורכי דין. ובשני הבחינות האלה הם תרמו רבה לפיתוח של שנחאי בחצי הראשון של המאה ה-20.
ואחר כך היה גל הגירה שלישי, שהם הפליטים שברחו מגרמניה, וגם היהודים שהצליחו לברוח מפולין וליטא.
אכן, בעצם בתקופת מלחמת העולם השנייה, לפני ובמהלכה, בעצם כמעט לא היה שום מקום אחר בעולם שאירח ויחד עם זה הציל כל כך הרבה יהודים כמו שניצלו בשנחאי. בערך 20,000 פליטים הגיעו לשנחאי, רובם מגרמניה ומאוסטריה, וגם הגירה שהגיעה לפה מפולין, ליטא ויהודים מצ'כיה הגיעו לשנחאי.
אני הבנתי שזה היה המקום היחיד בעולם שהתיר כניסה ללא דרכון או אשרה.
זה נכון, אחת הסיבות העיקריות שיהודים הגיעו לשנחאי, בגלל שהייתה עיר מדינית נמל פתוחה, שהיה אפשר להגיע אליה לא רק ליהודים, לכל אחד, ללא ויזות, ללא פספורטים, ואפילו ללא צורך לענות שאלות כשהם בעצם ירדו מיוניות בשנחאי, ולכן בתקופה של 1938-39, כשרוב העולם סוגר את שעריו להגירה יהודית, שנחאי נשארה מדיניות נמל פתוחה, ולכן הרבה הגיעו אליה.
ספר לנו על התקופה הזאת במלחמת העולם השנייה. אני הייתי שם בגטו, זה היה אזור מאוד קטן, ו20,000 יהודים הצטופפו שם, וכמעט הגטו נראה כמו שהיה אז בתקופת מלחמת העולם השנייה.
במהלך המלחמה היפנים ב-1941 בעצם כבשו את כל העיר של שנחאי, והם כמובן היו בעלי בריתם של הגרמנים. לא ברור למה, אבל ב-1943, בפברואר, היפנים מפרסמים מה שהם קראו ה-Proclamation, ובו הם כותבים שממאי של, מ-18 למאי 1943, כל חסרי הנתינות שהגיעו לשנחאי אחרי 1937, חייבים לגור באותה שכונה מסוימת ברובע שנקרא הונקו, והם לא יכולים לצאת מהשכונה, אלא אם כן יהיו להם היתרי מעבר לחלקים האחרים של העיר, ולכן יש עוד משהו קוראים לזה הגטו של שנחאי. אני אומר בערך גטו, ולא כמו הגטרות באירופה. קודם כל, יחד עם היהודים פה בשנחאי, באותה שכונה חיו 100,000 סינים. זה לא רק היו 20,000 היהודים, זה גם 100,000 סינים, ועוד דברים אחרים שלא יוכלו לגור בשכונות טובות יותר בעיר. וגם, שלא כמו בגטאות באירופה, היפנים בעצם לא ראו את היהודים כהבעיה שלהם, כאויב שלהם. אז הם בעצם לא הראו ליהודים בשום צורה. בתוך התחומים של השכונה, החיים יוכלו להתנהל, היו חיים מאוד מאוד בדלות, עניים, אנשים הצטופפו במרכזי קליטה, מעונות כאלה, לאנשים, היה, איך אחד המבקרים שלי אמר, "We were hungry, but we didn't starve." כלומר, היה להם משהו תמיד קטן לאכול, אבל אף אחד לא היה לו רוחות גדולות בעיה.
כן, הם לא מתו מרעב. רעבו, אבל הם לא מתו מרעב. אני כל כך אוהבת את העיר שנחאי, אני כבר ביקרתי בשנחאי 5 פעמים, כפי שאתה יודע, אני הייתי עכשיו בשנחאי, ויש המון המון מה לראות, מה לעשות בשנחאי, אבל את הטיול שאתה מציע לאנשים אסור לפספס. אז אולי תספר למאזינים שלנו, לאן אתה לוקח אותם ומה אתה מראה להם?
בעצם הסיור שלי הוא 4.5 שעות של מסע בין ברוני עסקים וסוחרי אופיום לדלות של הגטו, מהלקשורי לפוברטי. אנחנו מתחילים באזור הבון, כמעט הנהר של שנחאי, מדברים על המורשת של יהדות בגדד ומה הם בנו שם בעיר. אני מצביע על בניינים, חלקם אנחנו מבקרים, ומשם אנחנו נוסעים לרובע הונקו, שבו היה גטו במלחמת העולם השנייה, מדברים על ההגירה הרוסית וכמובן את כל החוויה של הפליטים מהשואה וחוויית הגטו, עוברים במוזיאון שהעירייה בנתה שנקרא שנחאי Jewish Refugees Museum. אנחנו משתבים בתוך השכונות, נכנסים לתוך בית של איש סיני, משפחה ענייה, שהבית נקנה מ... פליט יהודי אחרי מלחמת העולם השנייה, פליט יהודי שעזב לאמריקה. אבל בעיקר זה הסיפורים שמאחרי הבניינים, בגלל שהשכונה הזאת, שכונה דלה היום, מי שמסתובב בעצמו בעצם מפספס את כל מה שקרה, הבניינים לא מדברים. והסיפורים שמאחריהם וההרפתקאות והמדלות לא עוברים מהבניינים האלה, אלא הם כן שומעים, רואים ונכנסים לתוכו כדי באמת לנסות קצת לשאוב את תמצית החיים שהייתה שם, שכבר לא קשה לראות אותה היום שם מסתובבים בשכונה.
אנו משוחחים עם דביר בר גל, מדריך הטיולים בעקבות ההיסטוריה של יהדות שנגחאי. דביר, איך המאזינים שלנו, אם הם רוצים לנסוע לשנגחאי, אני יודעת שאתה מאוד עסוק, צריך לעשות לך בוקינג מראש. איך הם מוצאים אותך?
הדרך הכי נכונה לתקשר איתי זה דרך האימייל, והכתובת האימייל שהיא shanghaijews@hotmail.com. די קל למצוא אותי למי שמחפש אותי.
דביר בר גל, רב תודות ותמשיך עם הסיורים הנפלאים שלך.